שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק on the go, פודקאסט השיווק של ישראל. שמי אבי זיתן ואני בעלים של חברה לייעוץ שיווקי אסטרטגי וחברת ההשמה מאץ'. אתם בטח מכירים את זה, המתח בין אנשי שיווק לאנשי מכירות, זה תמיד סיפור מורכב במרבית הארגונים שאני מכיר. מצד אחד הם כמו חתול ועכבר, כל אחד חושב שהוא יותר חשוב והוא יותר טוב, ומצד שני כמו אין ויאן שבעצם משלבים כוחות ביחד ואז הם מביאים את התוצאות, כי בסוף שיווק תומך את המכירות והמכירות נעזרות בשיווק וביחד הם רצות אל האופק. אז באמת מעניין פעם אחת להבין ולשמוע על הפרספקטיבות השונות של שני הצדדים, ולכן הזמנתי המורח מאוד יקר ומיוחד שעבר מצד אחד של המתרס לצד השני של המתרס, יוסי אילני, סמנכ"ל השיווק של רשת עיניים דוקטור לוינגר. שלום לך.
שלום אבי.
איזה כיף שאתה פה.
כיף לי. תודה לך שהזמנת.
באהבה. אני רוצה להקדים ולספר למאזינים שלך יוסי יש המון ניסיון בתחומי השיווק והמכירות, ועבורנו זאת הזדמנות לשמוע לא רק על נקודת המבט שלך ואיך אתה רואה את הדברים כאיש מכירות לשעבר וכסמנכ"ל השיווק של רשת עיניים. שמת לב לחידוד, נקודת מבט ועיניים. אני מנסה להיות פה יצירתי.
מבריק אתה אבי.
אלא גם נשמח לשמוע איך צלחת אתגרים נוספים ומשמעותיים שעברת במהלך הדרך, ואני בטוח שיהיה מעניין ומרתק. אבל כמו כל פרק, אנחנו מתחילים כל פעם בשיחה אישית, אז אני בטוח שיש הרבה מאזינים בקהילה שישמחו לשמוע קצת עליך, על חיים אישיים, קריירה, תרגיש חופשי.
אהלן אבי, ככה, אני בן 59.
ילד.
ממש ילד, רק התחלתי.
נראה בן 48, גג. אתה יושב מולי, אני רואה. גבוה, מה הגובה שלך?
בשיא הייתי 91, אבל
בבקום. יש לנו צפיפות עצם, אתה אומר, הולכת ויורדת.
כן, כן, איכשהו פתאום הבן שלי יותר גבוה ממני, והוא לא גבוה.
והוא לא גבוה גדול.
בן 59, קריירה מאוד מגוונת. בוא נתחיל במשפחה קודם כל. נולדתי במושב אוהד.
איפה זה?
זהו, זה רלוונטי מאוד לזמן הזה שאנחנו מקליטים, זה בעוטף עזה. 5 דקות מהקיבוצים שהותקפו ראשונים. ההורים היו שם ביום ההוא. ההורים הם החקלאים הפעילים הוותיקים ביותר באזור עוטף עזה, וגדלתי בבית ציוני, מושבניקי של פעם, והם, תודה לאל, עדיין מתפקדים ועדיין משק חקלאי פעיל. 3 נכדות מהממות שנולדו ל3 ילדים מהממים, רועי בן 34, יעל בת 28 ורן בן 32.
איזה ילדים גדולים?
כן, כן, ילדים גדולים, נשואים.
זה כיף.
אין לתאר, משפחה זה עוגן.
זה הבסיס.
בן זוג של רותי, רותי משנה למנכ״ל בחברת יסודות, חברה שעוסקת בתחום הנדלן.
בקיר.
במימון חוץ בנקאי של נדלן. זה הבריף האישי. הקריירה, אני אגע בנקודות ואז טיפה. הייתי בשריון 4 שנים, אחרי 4 שנים רציתי לכבוש את אמריקה. היה לי חלום, אני הולך להיות המיליארדר הבא של אמריקה, ועליתי על מטוס, ונחתתי בניו יורק, ולא כבשתי.
אבל מה... קודם כל לך אומץ, וזה יפה.
אני חושב שהמילה אומץ עוד תופיע פה בהקשרים השונים של העשייה, שלי. בניו יורק הבנתי שגדול עליי בשלב הראשון, ירדתי למיאמי, ובמיאמי פתחתי בוט למכירת אלקטרוניקה. הייתי הקלישאה מהלכת של ישראלים בניו יורק. הבוט הזה הפך לחנות, החנות הפכה לעוד חנות, והשתי חנויות הפכו ל3 חנויות, 2 חנויות לאלקטרוניקה וחנות לבגדים.
באיזה שנה אנחנו עכשיו?
אנחנו הרבה אחורה, אנחנו ב-88, 89, 90.
אני קראתי לשתי שאתה מכיר אותה בשנת 89.
וואו.
שתבין למאה הקודמת, איפשהו כאילו...
אז זהו, כנראה שהקרמה רצתה שאני אכיר את אשתי בניו יורק.
זה 35 שנה.
כן, אשתי לשעבר, הכרתי בניו יורק, ובאמת התחתנו והתחתנו בארץ, ושלושת הילדים, ברוך השם, הגיעו מהאפיזודה בניו יורק.
כן.
אני חושב שאת המחירות התחלתי שם, להיכנס לפלי מרקט עם חנות אלקטרוניקה, כשמסביבי היו מעל 30 מוכרים של אלקטרוניקה, אין לי מילים לתאר מה גובה התחרות, במיוחד שהייתי בטוח שהאנגלית שלי מצוינת, בזמן שהאנגלית אתה במקרה הטוב אילגת. זהו, סיימתי שם, דילגתי להמשך הקלישה הניו יורקית שלי, והייתי ממובר ועד מנכ״ל של חברת הובלות בניו יורק,
סיפור מטורף. כאילו התנסית ממש, אבפור רצפת מחירה, מלמטה בכל.
אחי.
אנשים, גיוס, מחירות, שיווק, הכל.
אחי, בגיל 26 כבר הייתי מנכ״ל של חברת הובלות בניו יורק, הנסיבות החזירו אותנו לארץ, היה אירוע במשפחה שחייב אותנו לחזור לארץ, ותקופה קצרה עבדתי עם אבא בחקלאות, לאחרי הקוקה קולה תקופה קצרה, ואז כמעט 14 שנה באוסם, הייתי אומר, היו לי, בשלב הזה אני יכול לנקוב שני בתי ספר, בית ספר אחד זה רצפת המחירות בפלי מרקט במיימי, והבית ספר השני זה אוסם.
מה עשית באוסם?
באוסם הייתי במגוון של תפקידים, התפקיד האחרון שני התפקידים האחרונים, אחד, אני הקמתי את החטיבה המוסדית באוסם, הקמתי את נסטלה פוד סרוויס, למעשה הקמתי סטארט-אפ בתוך ארגון ותיק. ואחר כך הייתי מנהל השוק המאורגן, הייתי אחראי על כל הרשתות שיווק, כל המחירות לרשתות שיווק, כל הלקוחות הגדולים. משם התגלגלתי לזוגלובק, הייתי בזוגלובק סמנכ"ל מחירות.
איזה יפה, במוצרי צריכה.
כן, אחרי זוגלובק הייתי מנכ"ל קפה קפה, תקופה לא ארוכה, חוויה מאוד מרתקת בעולם של קמעונאות, בעולם של הגעת, באנד יוזר בעצמך.
כן, לגמרי.
ואחרי קפה קפה, החלטתי ש...
קפה קפה, זה נימני, נכון?
יפה,
כן,
יפה, כן, כן.
אני זוכר את הסניפים שם בחוף תשח, הקשר והלא קשר אחד ממול השני.
נכון, נכון, המשרדים הקודמים של קפה קפה באמת היו שם, בלב כיכר המדינה. זה לא רלוונטי לשיחה שלנו, אבל קפה קפה זה הרבה יותר מרשת אחת, זאת רשת של 6 או 7 או 8 מותגים היום.
היא התפצלה אבל, נכון?
לא.
היא עדיין נשארה תחת אותו מותג.
אחרי זה החלטתי שזהו, אני גמרתי להיות שכיר, אני הולך להיות עצמאי.
זה טוב שזה קורה לכל. לא, גם התחלת משם, אז כי הולך איזשהו בנצ'מרק.
בדיוק. ובחרתי בחירה מוזרה. הקמתי עסק ליבוא אלומיניום. הקמתי עסק ליבוא אלומיניום, זיהיתי שהבנייה הירוקה מתפתחת בארץ, וכתוצאה מזה מעניין.
יש לך את החיידק היזמי הזה, נכון, שמזהה טרנד ורוצה לממש אותו?
נכון, נכון. הקמתי ביחד עם חבר ילדות, שהוא בתחום הרבה שנים, עסק בתחום האלומיניום. חלפו השנים, והרגשתי שאני חייב לחזור לניהול, שהדרייב הזה של ניהול, הדרייב הזה של עשייה בוער בי, והתגלגלתי לחברה האחרונה שהאמנתי שאני אהיה בה, התגלגלתי להיות המנכ״ל של לב ים שיווק. לב ים שיווק, חברה שעוסקת ביבוד דגים טריים, עסקה ביבוד דגים טריים מחול. הגעתי לחברה כשהיא הייתה במשבר, ואחרי 2.5 מכרתי אותה. ואז למעשה זה היה הפרק הראשון שלי עם משפחת לוינגר, שתכף נדבר על ההקשר. אבל הפרק הראשון שלי עם משפחת לוינגר היה בכלל בתחום הדגים, כשמדובר ברופא עיניים, למי שלא מכיר, הרופא עיניים אולי המוכר ביותר בישראל.
לגמרי. שאני עוד זוכר אותו מהדסה.
נכון,
כן, נכון. התחיל שם.
נכון.
כן.
משם דילגתי, כבר הייתי סגור להיות מנכ״ל שוב, בעולמות הקמעונאים.
אגב, אחרי הפתיח הזה אנחנו לא צריכים להמשיך את הפודקאסט. כי הבאנו את כל המסרים, את כל הדברים, הכל כבר בפתיח, תלע, זה לא קורה הרבה. שהפתיח מצליח לייצר כל כך הרבה עניין ומעברים. שפו.
נכון, סיימתי, הגעתי ללב ים.
ללוינגר?
הגעתי ללב ים, כשזה משפחת לוינגר, שכאילו אתה תשאל את עצמך מה הקשר בין רופאי עיניים לבין דגים, כולם שואלים את השאלה הזאת, וכנראה שהקשר היה פשוט אהבה לים, שהתפתחה לעסק משמעותי מאוד, אחת החברות הגדולות בתחום. וכשסיימתי שם הייתי בטוח את דרכנו נפרדות, כי הם עוסקים ברפואה, ואני ורפואה לא היינו חביבים זה על זה.
כן.
מצאתי את עצמי מקבל הצעה ממשפחת לוינגר לבוא להיות סמנכ"ל השיווק. עד אותו יום ניהלתי אנשי שיווק, אבל בעצמי לא ניהלתי את השיווק. תמיד ניהלתי את אנשי השיווק מתחתיי, וזה השנים האחרונות שלי. אני סוגר כבר 4 שנים בתפקיד, מרתקות, מעניינות, הרבה עשייה.
מדהים. אז קודם כל, לטובת המאזינים שאולי לא מכירים את דוקטור לוינגר, אלא אם תן לזה 60 שניות רגע על החברה.
דוקטור לוינגר היה, כמו שאתה ציינת מקודם, היה מנהל מחלקת העיניים של הדסה, ובנשמה שלו, דיברת עליי, אבל הוא חיידק היזמות, זה בברידים שלו.
כן,
ויזמים זה עם שכשמשהו בוער בהם, אז הם חייבים להגשים אותו. ודוקטור לוינגר זיהה הזדמנות, הוא פתאום זיהה שיש מכשור בעולם שיודע לתקן את הראייה. יודע לקחת בן אדם שיש לו משקפיים ולהגיד לו, אתה לא חייב עם משקפיים.
זה פריצה זה,
פריצה מטורפת.
שיפור מטורף, כמה פשוט, כמה זה משפיע על חיים של כל כך הרבה אנשים.
זהו, והוא איז, ופתח את הסניף הראשון בירושלים, ו-The Rest is History, משם נפתחו עוד סניפים, שהתרחבו לעולמות תוכן נוספים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל התרחבו לעולמות תוכן נוספים, גם בתחום העיניים, אבל לא רק בתחום העיניים, ולמעשה משפחת לוינגר, שחברה מאוחר יותר לקבוצה דנאל, משפחת לוינגר הקימה אימפריה, למעשה אני חושב הגוף הפרטי, הגדול בישראל בתחום הרפואה.
צריך להיות באיזה כנס שלכם, מאוד מרשים, כל המותגים ייחלתם אותם ביחד, עשית שם תהליך קונסולידציה, וגופים גם של ציוד רפואי, נכון, יש פה הרבה מאוד חברות בקבוצה, שמשלימות לכדי total solution מאוד
נכון,
מקצועי, ושירותי מאוד וחווייתי, שזה לא פחות לצד כמובן הרפואה שהיא כנראה הכי טובה שיש.
למעשה, דוקטור לוינגר, החברה, דוקטור לוינגר, לא הבן אדם, כי הבן אדם הוא גם בן אדם מדהים, והוא גם מותג. למעשה, דוקטור לוינגר היום מובילה שני תחומים בארץ. אחד, את תחום העיניים. אנחנו נאמבר וואן בתחום העיניים, החל מהסרת משקפיים, עבור דרך קטרקט, ומי שלא יודע מה זה קטרקט, שלא יתרגש, גם אני לא ידעתי מה זה קטרקט, עד לפני 4 שנים. ועבור דרך אינספור טיפולי עיניים אחרים, זה עולם אחד, והעולם השני זה פריסה של חדרי ניתוח, שלמעשה הם האכסניה לרופאים שרוצים לנתח אצלנו, והרופאים באים ומנתחים.
כן, ווי וורק של רופאים.
בול.
הזכרנו בפתיח את המתח שבין אנשי מחירות לשיווק, וגם אתה כשהיית מנהל מחירות, חווית את המתח הזה, בנוסף לדעה המצוקה שיש לך על אנשי שיווק. ואז אחרי שנים של מחירות עברת לצד של השיווק, ומה גילית? איזה תפיסת עולם חדשה גיבשת אחרי המפגש הזה, כשבאת לצד השני של המתרס?
אני אגיד שפעם ראשונה שנתקלתי באנשי שיווק, הייתה כשסיימתי להיות מנהל סניף אוסם באר שבע, ואז קיבלתי את המינוי שדיברתי לה מקודם, להקים את נס לפוד סרוויס, את החטיבה המוסדית של אוסם, היום כבר יש לה שם אחר, ופתאום התחלתי לדבר שיווק, והגיעו אנשי שיווק, והם נשמעו לי מנותקים. מנותקים מהשטח, מנותקים מהרצפה, אפילו טיפה מתנסים. והייתה לי אי נוחות עד כדי שהייתי לא נעים כלפיהם. כן. והאי נוחות הזאת נבעה מזה שהייתה לי הרגשה שזה משהו מנותק, כאילו, על מה אתם מדברים? בואו תרדו לשטח, בואו תבינו את הרצפה, בואו תבינו שהכל זה מחירים, ומערכות יחסים, וכן הלאה וכן הלאה, ואני מצאתי את עצמי מאוד מתנגד לעצמי, כאילו אני בסוף ניהלתי גם את השיווק וגם את המחירות, ההתנגדות הזאת הלכה והתפוגגה כשגיליתי את השילוב המדהים. וגיליתי את השילוב המדהים עוד באוסם כבר, לא רק בתפקידים האחרונים שלי, שזה למעשה היכולת לקחת את השטח, לזקק ממנו את התובנות, ולהפוך את התובנות האלה למשהו שהוא ממש יעלום.
זה עיננת של לגמרי, אני מקרא לזה את זה. מעניין. אני באמת מסכים שחשוב שאנשי שיווק יחוו ויכירו את השטח ואת הביזנס לעומק. בתכלס, איך אתה מיישם את הגישה הזאת? כי לא תמיד זה מצליח. תן לי רגע כמה דוגמה לפעילות מעניינת שיצרת.
אני אגיד ככה, קודם כל, אני לא תופס את עצמי, אולי בגלל המסלול שעשיתי, וגם באתי מניהול כללי לשיווק, ולא הפוך.
זה מאוד משמעותי, כי אין לך את הטיקט השיווקי, כאילו בזהות שלך, נכון, המקצועית.
נכון, בזהות שלי יש לי טיקט של מנכ״ל.
אנחנו מאוד מלא חשיבות עצמית בעצמנו, ועניינים, ושיווק, תלו בפסון, לפעמים זה קצת too much.
בעבר, יש לי הרגשה שרוב אנשי השיווק,
עדיין, זה הולך ומשתנה.
זה כאילו, זה הולכים ומתחברים לשטח, הולכים ומתחברים, אני מרגיש שזה משתנה, או זה השתנה בשנים האחרונות, לא אצל כולם, אבל בהחלט המגמה היא מגמה של חיבור לשטח ולרצפת ה... מה שאני פגשתי, קודם כל זה בגלל מי שאני. אני מאוד מאוד בנם של אנשים, אני מאוד מאמין באנשים, אני נותן לאנשים המון ספייס בעשייה, ואני מקשיב לאנשים, אבל הקשבה כנה, הקשבה עמוקה, הקשבה מתבוננת.
קודם זה הקשבה אמפתית לתחושות, לרגשות שלהם, למה שהם לא תמיד אומרים. יש הרי הקשבה למה שנאמר, הקשבה למה שלא נאמר,
בול.
והקשבה רגשית אמפתית גבוהה.
אני לוקח את מה שאתה אומר, ואני אומר אפילו עוד שלב, זאת הקשבה סקרנית. ממש לדעת שבתוך כל בן אדם יש יעלום, הוא לא תמיד יודע להגיד את זה, לפעמים אפילו הוא יגיד משהו הפוך. ברוב המחקרים שאתה תעשה, אתה תשאל אנשים מה חשוב לכם, הדבר הראשון שהם יגידו זה מחיר. אבל אז אתה תראה שאת החולצה שהם קונים, ואת הבגד שהם קונים,
ואת הטלפון שהם קונים,
הם לא קנו
הכי זול.
הם לא קנו הכי זול, ואז אתה מבין שכנראה...
חפשים ערך.
בדיוק,
רגע, אז מה, פניתם נניח, בוא ניקח דוגמה, עשית משהו עם רופאים נניח?
לא, אני אגיד ככה, קודם כל, מבחינת תובנות, אני רוצה טיפה להגיד אחורה. תובנה זה משהו שיש איזה רגע שפתאום נופלים לך הסימונים. אבל כדי שהרגע הזה יגיע, כדי שאני אזכה לשמוע את הפעמונים האלה נופלים אצלי, אני צריך להיות בהתבוננות שקטה וענווה. ממש להיות באיזה סוג של צניעות כלפי מה שנעשה בארגון עד אותו עת, או כלפי מה שנעשה על ידי אנשים בגזרות אחרות של הארגון. ללא הענווה הזאת, אתה מביא דעה קדומה, או אתה מביא שיפוטיות. ואז אתה מחמיץ את ההזדמנות. ברגעים האלה שאני מביא את השקט הזה, והשקט הזה נובע גם ממקומות אחרים שאני מתרגל, כשאתה מביא את השקט הזה, אתה פתאום נופל לך הסימון, ואז כשנופל לך הסימון, זה כמו דינג 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 דינג, הדינג דינג דינג הזה, אתה אומר, וואלה, הבנתי. לפעמים זה מוביל אותך לתובנה יוצאת דופן, ואולי יש לי סיפור שלוקח אותנו קצת הצידה, אבל אני אקח את זה טיפה הצידה. כשחזרתי מחול, מארצות הברית, עבדתי עם אבא שלי תקופה קצרה במשק החקלאי, ולאבא שלי היה פרחים. אבא שלי גם היה יושב ראש איגוד הפרחים תקופה.
משפחה רבת פעלים.
ויום אחד נסענו לפיקניק באזור הדרום. נסענו לפיקניק, ואני יושב שם עם הילדים שלי, ואני מסתכל על העצים, עצי אקליפטוס, ואני אומר, וואלה, תסתכל איזה ענפים יפים יש לעצים. ניגשתי לאוטו, הייתה לי מזמרה באוטו, גזמתי כמה ענפים, והבאתי את זה לאבא שלי, ואמרתי לו, אבא, מה אתה אומר? זה יכול להיות קישוט לזרי פרחים? הוא אומר לי, וואו, זה מדהים. הקישוט לזרי פרחים האלה שכתבתי, הפך להיות מטע של אבא שלי, שהמטע הזה שווק לכל העולם.
אתה התחלת את זה מהמקרה הזה?
מהמקרה הזה. עכשיו אני רק אגיד למה זה סיפור עוד יותר מיוחד בעת הזאת, כי המטע הזה היה בדיוק איפה שהייתה המסיבה של הנובה.
וואי, זה צממות.
אז אני כל השנים הייתי עובר שם, והייתי נורא גאה.
יורקת אותי עכשיו.
שאני המצאתי משהו חיובי ממטע של קליפטוס.
תראה מה קרה שם בסוף.
באמצע הנגב. ועצרתי שם השבוע, לא בפעם הראשונה, כדי לראות מה קרה שם, ואני אומר, וואו, איזה ניגודיות בין הדבר הזה שנולד לי מפה, שהיה כל כך חיובי, לבין הקטסטרופה הזאת שחווינו שם כולנו, ובטח אותם צעירים שבאו לחגוג ולשמוח.
נורא. אני גם הייתי שם רחוק משם.
איפה?
וואלה. מסיבת 50 של חבר, במושב אורים.
קיבוץ.
300-400 מטר כזה. הם קיבוץ אחד אחרי.
כן.
ושמענו את כל מה שהיה שם. אתה יודע, היינו תקועים שם 12 שעות שם בין פיצוצים ובלגני בשבעה באוקטובר. התחלנו בשישה.
כן.
הגענו בעצם מיום שישי בצהריים למסיבה, ו... כן, היה קשוח.
אז אני...
המקום הזה, אחר כך עוד עברנו שם, בחזרה שיצאנו.
כן, וואו, וואו, אז ראיתם את כל ה...
ראינו, תמרי את הראש. וזה עצוב.
אז מה שנייה, אני רק רוצה להגיד, לפעמים תובנה יכולה לבוא מאיזה רגע של הערה. פשוט ישבתי בנחת, ביום שמשי של שבת, הסתכלתי על העצים ואמרתי, וואו, זה בדיוק מה שצריך לזרי פרחים. וזה תובנה שלי, תובנה שיווקית שבאה, אבל לפעמים תובנה שיווקית באה מעבודה אחרת, היא יכולה לבוא מכל מיני כיוונים, אותם פעמונים שדיברתי עליהם.
אז בוא נדבר ספציפית על ההתבוננות והזמן שלקחת לך. שמצאת בסוף איזשהו שיפור, סיפרת לי את זה לפני כן, לייצר שינוי ושיפור בעולם השירותי. נכון? עשית איזושהי קפיצת מדרגה בנושא השירות. מה, איך זה, תן לי דוגמה, כי לפקש יש פה לא, זה נושא שהוא מאוד מעניין היום, תמיד, אבל גם היום. מה התמקדת, מה היה קושי ואיך פתרת אותו?
אני אגיד ככה, קודם כל, נכנסתי לגוף מצליח, נכנסתי לדוקטור לוינגר, הגוף המצליח בתחומו בישראל, צוותים מעולים, אנשים מנוסים מאוד, חוויה מאוד טובה של הלקוחות. וביחד עם זה, עברתי את מסע המטופל, כאילו אני מטופל, סניף אחרי סניף אחרי סניף, ובכל מסע כזה פשוט נשמתי לתוך המסע, הקשבתי, ראיתי מה אני הייתי שמח שישוחזר, ומה הייתי שמח שיתווסף לתוך המסע הזה.
אני אומר לך שכל המנכ״לים שישמעו את הפודקאסט עכשיו איתך, יגידו לי, תבין, כזה אני צריך. כי בגלל שהוא לא צמח מהשיווק, אלא דווקא מהמחירות ומהמנכ״לות העצמאית, אז יש פה את ההבנה הבסיסית של היכרות עם השטח, ולנשום בתוך המקום, ולחוות החוויות של המסע המטופל, ומסע לקוח, ואז לשפר ולשנות. לא לבוא מהקמפיין, לבוא מלמטה.
אני הרגשתי שקודם כל תמיד, באורך כל הקריירה שלי, ועשיתי מגוון של תפקידים, תמיד למדתי הכל מהשטח, או מהשטח או מהלקוחות. במקרה שלנו אנחנו לא קוראים להם לקוחות, אנחנו קוראים להם מטופלים בדוקטור לוינגר, אבל זה אותו דבר. כל השכל ישנו בארגון. אתה רק צריך להקשיב, לעשות סינתזה, וגם להקשיב, כמו שאמרת מקודם, למה שלא נאמר, וגם לחבר את הנקודות. וכשאני התבוננתי על התהליך, אמרתי, וואו, יש לנו פה הזדמנות לעשות קפיצת מדרגה בנושא של השירות. אחד הדברים שראיתי, כל פעם ששאלתי מטופל בסוף המסע שלו, מה אתה מרגיש, או איך היה לך, הוא אף פעם לא אמר לי, וואו, אני רואה מעולה בלי משקפיים. למרות שהחוויה שלו בלי משקפיים היא חוויה משנת חיים. בדרך כלל אנשים אמרו לי, איזה צוות מדהים, איזה אנשים נחמדים. או לחילופין, אם היה איזה בעיה בין אישית, אז הם ציינו שמישהו לא התייחס אליהם מספיק. במקומות האלה, אתה מבין שאנשים לא זוכרים איזה מוצר הם קנו וכמה הם שילמו עליו. אנשים זוכרים
את מה שעשית להם, מה שהם הרגישו.
בדיוק. אנשים זוכרים את ההרגשה שנשארה. וזה השיווק הכי משתלם בעולם. אין שיווק יותר משתלם מזה.
מתוך הדברים שלך, אני לומד שנושא של ההכלה והכבוד לסביבה המקצועית, אנשים שאתה עובד איתם, הם מאוד חשובים עבורך. בוא נאמר, לא שומעים את זה הרבה. לא רק מהפן האישי והחברתי, אלא גם באמת, כי בסוף זה מוביל לעבודה משותפת טובה יותר. תן לי דוגמה רגע ליישום כזה שהצלחת לחבר.
אני אספר לך משהו. כשהתיישבתי להיכרות הראשונה עם הצוות שלי, לפני 4 שנים זה היה, והצגתי את עצמי, והם הציגו את עצמם, והיכרות מאוד מביכה של צוות פעם ראשונה, שמגיע מנהל חדש, יש תמיד איזו תחושה של אי נוחות באוויר, והסתיים המפגש, מפגש קצר יחסית, והם הסתכלו עליו, שאלו אותי, יוסי, אתה תמיד כזה רגוע? אז אמרתי להם, לא. אז אמרו לי, מה זאת אומרת? אמרתי להם, בעבר לא הייתי כזה רגוע. אז אמרו לי, מה עשה אותך רגוע? אז אמרתי, מה שעושה אותי רגוע, זה שאני מתרגל מדיטציה כבר 25 שנה.
מדהים. לדעתי איפה הקלטת פה באולפן.
נכון, הקלטתי פה.
קיבלתי פה מידע פנים, לפני שהגעת.
נכון.
גדול. ואז... אתה עושה המון שנים מדיטציה?
25 שנה אני עושה מדיטציה, כל בוקר. אני גם...
זה עובד. אם אתה היישום, זה עובד. אני רואה את הרוגע ואת ה... יש לי הרבה מה ללמוד.
אני רק רוצה להגיד שאת הדבר הזה הבאתי לתוך הצוות. הצוות ישב איתי פעם ראשונה ואמר לי, אנחנו רוצים לנסות. ולא האמנתי שהם מבקשים את זה, כי היו פעמים שתרגלתי עם צוותים, והם ישבו איתי ונשמו. הדבר הזה ייצר אותנטיות מהיום הראשון, אותנטיות וקרבה
ואמון וחיבור.
ואמון, ואין חרטות, ואין מסכות, ואין העמדת פנים, ואין זיוף, אין כלום, יש אמת אחת, והאמת היא שכולנו אותו דבר. הצוות שלי אותו דבר, ואני נבחרתי לעמוד בראשו, רק במקרה, הם יודעים יותר טוב ממני הכל. כל מה שאני יודע יותר טוב זה לנצח על התזמורת.
שפו, אשריך, אשריהם שהם איתך. תחום הסרת המשקפיים הוא עמוס ותחרותי. איזה תובנות וצרכים ואתה יודע, מעניינים זיהית לקראת הקמת האתר החדש, כי אני זוכר שעכשיו השקתם את זה וסיפרתם באירוע שאתם מקימים עם אתר שמהווה לפחות תשתית ל10 שנים הקרובות. מה הייתה האסטרטגיה שם? בקצרה.
אני אגיד ככה, קודם כל, האבולוציה של החברה הייתה רכישות. החברה רכשה מרכזים רפואיים ברמת החייל, בבאר שבע, בחיפה, ולכן היא שימרה, כל חברה היא שימרה את האורגניזם הקודם שלה. והגיעה נקודה שבה היה צריך לעשות חיבור, לחבר את כל האנרגיה הזאת למקום אחד, ולהביא את הערך הזה. האתר בא לחבר את הערך העצום של החברה הזאת, שהיא החברה מספר אחד בתחום העיניים, ובתחום WeWork לרופאים, כפי שקראת לזה. אז הדבר שאני ראיתי למול העיניים, זה בסוף את המטופל. כי יש מטופל בקצה, שלמטופל אין מושג. כשאתה רוצה עכשיו לקנות משהו לאכול, יש לך וולט. אבל כשאתה רוצה לקנות טיפול רפואי, אתה די עבוד. אתה לא יודע על מי לסמוך, אתה לא יודע את מי לשאול.
לא מבין בזה כלום.
אתה לא מבין בזה כלום, והפחד, הפחד משחק תפקיד.
כמו מכונאי שאני לא מבין כלום, כמו עוד הרבה תחומים שאנחנו לא מבינים, ואם אני סומך על בעל המקצוע הזה, אז שמתי את...
אז כשאתה מקים אתר...
נכון, שמתי בידיו את חיי.
נכון, הפחד הזה, להסתכל לאנשים, ולהגיד, בוא'נה, אני מפקיר את גופי עכשיו, את העיניים שלי.
שזה כאילו...
אני שם את העיניים שלי בידיים...
אני רק חושב על זה כאילו...
בידיים של הרופא, בידיים של הצוות. הפחד הזה הוא פחד אמיתי, הוא לא פחד מדומה, והוא גם פחד מוצדק. בסוף מישהו נוגע לך בעיניים. אז לטעת באנשים את השקט ואת הביטחון שנדרש כדי שהם יזכו, איך אתה עושה את זה? אתה עושה את זה על ידי בהירות, ככל שתהיה יותר בהיר בתהליך.
התהליך בהיר וברור.
בהיר בתהליך, החל מהאתר אינטרנט שלך, שבנם יוכל להיכנס לאתר ולקרוא גם שאלות ותשובות, גם מה קורה, גם מי זה הרופאים, להכיר את הרופאים. הבהירות הזאת היא צריכה ללכת לאורך כל המסע, גם באינטראקציה עם המרפאה, גם באינטראקציה הטלפונית, גם באינטראקציה עם הרופא. כשכל שהרופא מסביר יותר, אנחנו בדיוק אתמול הקלטנו עדות של מישהי שבאופן אותנטי אמרה, הרופא אמר לי, זה ייקח 7 שניות. עכשיו אני סופר 7, 6, 5, זה ירגיע אותה. ככל שהבהירות יותר גדולה, ככה אתה מפוגג את העננה של החרדה, את העננה של הפחד.
קיצור, תשים למה, המיינדפולנס והיוגה שלך, נכנסו פנימה לתוך התהליך עצמו, יצרו רוגע והורדת לחץ והקשבה והבנת ערך האישיות שלך. הדברים שאתה חווית הגיעו בעצם לטיפול ולמותג ולשירות ולחברה שעמדת...
נכון, וזה מאוד מתחבר לאישיות של משפחת לוינגר.
כן.
וגם ל-DNA של דנאל. למה זה מתחבר לאישיות של משפחת לוינגר? אני רק אקשור את זה להתחלה. כשאני ישבתי איתם פעם ראשונה, עוד לפני שהגעתי לדוקטור לוינגר עיניים, כשהייתי לפני החברה של הדגים, אז אחרי שחתמנו את ההסכם בינינו, הסתכלתי על דוקטור לוינגר ואמרתי לו, דוקטור, מה חשוב לך? אז הוא אמר לי, חשוב לי שבדגים תהיה עבירה כמו בעיניים.
ככה?
כן, לא עניין אותו שהחברה הפסידה כסף בזמנו. לא עניין אותו שאני אפסיק את ההפסדים. לא עניין אותו שאני אתחיל להרוויח. עניין אותו שהחברה תהיה בעבירה טובה, בעבירה של ביחד ובעבירה של אנשים טובים. ואני ידעתי שזה ה-DNA שלהם, הוא מתחבר ל-DNA שלי. וביחד הדבר הזה ייצר פה משהו שהוא פנומנלי, פנומנלי. התחום הזה דרך אגב פרח בתקופה של הקורונה, וגם פורח, לא נעים לי להגיד גם עכשיו.
למה? נעים להגיד, בסוף זה עושה לאנשים טוב.
נכון.
זה לא... אנשים, בדיוק,
אנשים...
זהו, אז גרום לאנשים לראות את זה טוב.
אתה מה זה מדויק, אבי? אבי, אתה מדויק. למה אתה מדויק? כי אנשים, מה שעשה להם טוב בדרך כלל, זה ללכת לבית מלון.
כאילו.
אבל בתי
מלון... אני רוצה עכשיו ללכת
ל... בתי מלון זה לא מתאים עכשיו.
הם מפונים.
חול לא מתאים, כי לא ככה אוהבים אותנו בחול. אז בואו נעשה לעצמנו טוב בדרך אחרת.
לגמרי.
או שנשפץ את הבית, או שנשפץ את הגוף.
כל שיפוץ הגוף, מבחינתי כרגע, הוא מבורך, אם הוא עושה להם טוב, וגורם לו לראות יותר טוב, דבר מבורך. שנייה לפני שאלות הגבוהות, רק דבר אחד, כשעשית המון שיווק ומחירות, יש עוד איזשהו מהלך אחד מעניין שאני חושב בניך על הצלחה שאתה רוצה לדבר עליו?
אני יכול להגיד שאין תפקיד שהגעתי אליו בשביל לדפוק כרטיס. אני מגיע בשביל להותיר חותם.
זה משפט אלמותי. אתה אינפלואנסר.
אם אני לא מותיר חותם, מבחינתי לא עשיתי כלום. אז אני לא אדבר איתך על זה שהגדלתי את כמות הלידים כמעט פי שתיים, ושהקטנתי את העלויות. זה לא מעניין אותי. זה קרה.
לא, זה מעניין.
אבל זה לא מעניין.
אבל זה לא המטרה.
זה לא המטרה.
המטרה היא בסוף שאנשים יחוו שירות רפואי אקסטראורדינרי, שיראו אותם, שיקשיבו להם, שימצאו בריאים, שמספרו וישתפו, וימשיכו לייצר word of mouth חיובי.
נכון.
שעשיתם משהו טוב בעולם.
נכון, ועוד דבר, לנו יש שני לקוחות. לקוח אחד זה המטופלים שדיברתי עליהם.
נכון, והשני זה הרופאים.
לקוח השני זה הרופאים.
שהם הכי חשובים.
הרופאים זה לב העסק. סביב הרופאים יש את כל העסק. ומה שהיה לי כתובנה שיווקית משמעותית שפיצחנו, זה להבין שהרופאים שבאים אלינו לנתח, צריכים מטופלים. ואני, כשיווק עד אותו רגע, רק שימשתי להם אכסניה. אמרתי, לא, 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 לא רק אכסניה, אני גם אביא לכם מטופלים. והקמנו מערך שיווקי שלם, שאנחנו קוראים לו דוקטור לוינגר מדיקל, והמערך שיווקי הזה ממלא לרופאים את המרפאות, ורופאים שבעבר אמרו, לא, 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 אני לא צריך עזרה, יש לי מספיק מטופלים, היום מדפקים על דלתנו ואומרים, אני רוצה להצטרף.
זה יופי, זה הישג גדול. שלוש שאלות קבועות לסיום. אחת, דיברנו המון על הצלחות ועל רוגע. עשית אותי רגוע, תקשיב, ירדתי כל הדופק. מזמן לא הייתי ככה. אנחנו אוהבים לדבר גם על הפקת לקחים או תובנה או משהו שלמדת, היה משהו שלא הצליח? שמעת, וואלה, זה לא עבד טוב? אין על בנייה. משהו שלא עבד טוב?
אני יכול להגיד שבכל החלטה עסקית יש סיכונים. בטח החלטה שאתה נכנס לתחום חדש. נכנסנו לתחום חדש לפני שלוש שנים, לתחום האסתטיקה, והייתה לנו מחשבה ראשונית שאמרנו, אנחנו מכניסים מעל 100,000 איש בשנה אלינו למרפאות, אנחנו לא צריכים הרבה, אנחנו צריכים 5% מהאנשים האלה, ויש לנו מספיק capacity כדי למלא את העולם של אסתטיקה, מחשבה לחוד ומציאות לחוד, במציאות זה קהל אחר, זה לקוחות אחרים, ולמעשה כשהבנו שזה לא אותו קהל וזה לא אותם אנשים, אז עשינו re-thinking, ולמעשה בנינו את כל הדבר מחדש, ולקח לאסתטיקה איזה שנה או שנה וחצי של הסתמכות תיאורטית על משהו שלא קרה בפועל.
שאלה שנייה, אנחנו מציעים לכל אורח לבחור איזה מותג מייצג אותו באופן הטוב ביותר. יש לך מותג כזה שאתה אוהב אותו, שהוא מתחבר
ל-DNA
שלך?
אני חשבתי לשאלה הזאת, כי הכנת אותי, ואני קצת מפונק, אני אוהב שמפנקים אותי, ופנגו בעיניי מייצג את הפינוק הזה.
אוקיי, יפה.
מותג...
חשבתי שאתה הולך לעשות עוד יותר פינוק, בוא. אתה יודע, איזה ספא, איזה טיפול, איזה משהו פיזי.
נכון.
אתה אומר שאני לוחץ על הכפתור וכאילו...
נכון, אבל החיבור הזה בין לקחת את המשהו הכי, הייתי אומר, פשוט, הכי...
חנייה.
מסורתי, מה זה? חנייה, תיקון פנצ'רים.
בורינג, פנצ'רים,
לגמרי.
דלק,
אבל עדיין,
שטיפה.
אבל עדיין, אתה מגיע למקום בעולם ואין את זה, ואתה פתאום צריך לחפש מדחן או, כן. או שומו שמיים כרטיסים. אתה אומר, מה זה
השטויות? אני זוכר את זה.
מה זה השטויות האלה?
כמה כנסות הייתי מקבל על זה שזה לא מספיק בזמני, לא יודע כמה לשים.
אני לדעתי פרנסתי כמה עורכי דין שבנו כמה דירות עליי.
טוב, יפה. זה פנגו. אפילו הייתה פה הסמנכלית. ושאלה אחרונה, אם אתה רוצה שנזמין מישהו שאתה מכיר, קולגה, סמנכל שיווק, מנהל שיווק, מנכ"ל, שנראה לך שיהיה מעניין לראיין אותו. לפחות כמוך.
לא התכוננתי לזה, אבי.
אז לא חייבים.
כן.
אולי יום אחד נזמין את רונית לוינגר? או את דוקטור לוינגר, את שמוליק?
דוקטור לוינגר.
הוא נראה לי בטוח פודקאסט פלצה.
נכון.
אז אני אחשוב על זה.
נכון.
יוסי אילני, סמנכ"ל שיווק של רשת עיניים, דוקטור לוינגר. היה מה זה כיף.
תודה אבי, תודה רבה על הזכות.
זכות גדולה. אני יכול להגיד פה שאתה בקרוב מסיים את תפקידך, ואני מאחל לך המון הצלחה. מה אתה הולך לעשות?
אני הולך לקחת את המיומנות הניהולית שלי, ולשלב אותה עם המיומנות ההתפתחותית האישית שלי, ולהוביל מנהלים לנהל מתוך שקט. לנהל לא מתוך
אני רעש. בא. אחי, אני בא. באמת, אני אוהב לך הרבה אנשים. אני אוהב לך הרבה לידים איכותיים. מדהים. יש לך המון הצלחה. הדבר הבא בטוח שהוא יהיה מוצלח. יש פה רקורד מרשים, ואתה בא בטוב. אתה בא בטוב, אתה בא כולך במסירות ובהתכווננות והשתדלות. וזה המון בעולם שלנו היום. תצליח.
אבי, תודה.
אני רוצה להגיד תודה לכל מי שתוביל את הפרויקט שלנו, ומאחל לכולכם להמשיך לצייץ שיווק שלנו שבוע עם רענות נהדרים, והמון הצלחה. יוסי. ביי ביי.